ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף חף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף חף א'. תנו רבנן, כל אלו שאמרו אין מדליקין בהן בשבת, כל מה שראינו במשנה, רשימה ארוכה של חומרים שאין מדליקין בהם בשבת, הכוונה לנרות, אבל עושים מעין מדורה, בין לחמם כנגדה, בין להשתמש לאורה, בין על גבי קרקע, בין על גבי קירה. יש גרסה אחרת, על גבי מנורה, ולא אסרו אלא לעשות מהן פתילה לנר בלבד. רש"י מביא בשורה שנייה, אבל עושים מהן מדורה, הסק גדול, שאחד מבעיר את חברו. יש הרבה עצים, הרבה חומר בעירה במדורה, אז אין החשש שהיה אצל הנר שהוא לא ידלק יפה. בנר זה יכול להביא את הבן אדם להיקשר, ואני אומר לשחק עם הפתילה כדי שזה יבער יותר טוב, וכמובן זה אסור בשבת, אבל במדורה אין החשש הזה. במשנה ראינו עוד חומרי בעירה, עוד שמנים שלא קשרים לשבת, ולא בשמן קיק וכולי. מהי שמן קיק? אתם רואים בשוליים פס כפול, דעות במהו שמן קיק. אז אנחנו נראה שלוש דעות כאן. אמר שמואל, שאלתינו לכל נחותי ימה, שאלתי את כל אלו שיורדים לים, או כל אלו שמפליגים, ואמרו לי, עוף אחד יש בקרחי הים, וקיק שמו, זה שמן שבא מאותו עוף שנמצא מעבר לים. דעה שנייה, רב יצחק ברייד, רב יהודה אמר, משחה דה קזה, זה שמן שעשוי מגרעיני צמר גפן, גרעיני כותנה. ריש לקיש אמר, קיקיון דיונה, זה צמח. אמר רבא בר בר חנה, לדידי חזי לי קיקיון דיונה, אני ראיתי את הצמח הזה. רש"י אגב כותב קיקיון כעין אותה של יונה, זה לא אומר אותו קיקיון שהיה במקרא. מי שרוצה לדעת מה היה גורלה של אותו קיקיון יכול להסתכל במקרא, אבל הכוונה לצמח שדומה לאותו שהיה אצל יונה. ממשיך הגמר ואומר, ולצלו ליבה דמי, זה דומה לצמח שידוע בשם סלוליבה. ומדי פשקי רבי, זה גודל בבצעי מים, ועל פום חנותה מדלין יתה, ועל פתח חנויות היו תולים את הצמח הזה לצל ולריח טוב. ומפר צידוי, מהגרעינים שלו, עבדי משחה, היו עושים שמן, זה מה שנוגע אלינו. ובענפוי, בתחת הענפים, נייכן שוכבים כל בריחי דמרה וכל החולים של ארץ ישראל. אמר רבא, כאן יש שימוש במעוין, ובשוליים כתבנו הטעם שמאחורי הפתילות ושמנים שאמרו חכמים שלא להדליק. אמר רבא, פתילות שאמרו חכמים אין מדליקים בהן בשבת, למה? מפני שהאור, האש, מסכסכת בהן, היא קופצת, היא לא דולקת באופן אחיד. רש"י כותב, מסכסכת כמין סכין פגומה, כמו סכין עם שיניים, מסכסכת בבשר. והוא מביא לועזי שמשמעו לבלבל, שאין אורו זקוף ונוח במקום אחד, אלא נדעך וקופץ. לישנה אחינה, מביא רשי, מסכסכת בהן, אינה נכנסת תוך הפתילה, אלא סביב מבחוץ, כמו סכסכה אבניו. ומביא לשון, לשון לועזי, שמשמעו קביעה שטחית. אנחנו חוזרים לגמרא, שמנים שמו חכמים אין מדליקים בהן, מפני שאין נמשכים אחר הפתילה. וזה יכול להביא את הבן אדם להטות את הנר בשבת. בא מיני אביי מי רבא, שמנים שמו חכמים אין מדליקים בהן בשבת. מהו ליתן לתוכן שמן כלשהו וידליק? האם אני יכול להוסיף שמן שקשיר להדלקה כלשהו מזה, להרבב אותו עם השמן שלא מדליקים בו, ותוספת השמן הזה יכשיר את, את העניין, יאפשר לי להדליק בהן בשבת. אז השאלה הזאת יש לה שתי אפשרויות, מי גזרינן דילמה עתי להדלוקי בעיניו, או לא, האם גוזרים שאם אני מתיר בצורה כזאת שאני מוסיף שמן כשר, אני אבוא בהזדמנות אחרת להדליק בשמן הפסול בלבד, בעיניו, בלי תוספת. אז גוזרים גם אם אני כן מוסיף, או לא, או כלומר, או לא גוזרים. רשי אומר, שמן כלשהו, שמן הניתן לתוך, בתוכו, ממשיכו לאחר פתילה. התוספת הזאת של השמן הקשר יאפשר גם יאפשר את כל התרובת הזאת להימשך אחר הפתילה. אז מבחינת המציאות הוא עובד, הוא כן גורם לכך שהשמן יימשך, ואני לא אבוא להטות. בכל זאת עדיין יש שאלה, האם גוזרים לא לעשות כן או לא גוזרים. המלא רבה עונה, אין מדליקין. מה הייתה מה? תשובה, לפי שאין מדליקין. עכשיו רשי כותב, לפי שאין מדליקין בעיניו, וגזרינן ההטו, לפי שאין מדליקין אותם בעין, בלי התוספת, אז כן גוזרים, גם עם התוספת, שלא תבוא לידי להדליק אותם בלי התוספת. יש הסבר אחר לתשובה הזאת שמופיע בגמרא, כי בלי המילה אחת שרשי הוסיף זה נשמע תשובה סתומה. רשי כן הוסיף, לפי שאין מדליקין, הוסיף את המילה בעיניו, מאוד מוסיף להסבר הפסקה הזאת. אבל אם לא היה לנו רשי, רבא ענה אין מדליקין, ושואלים אותו למה, אז הוא לא עונה למה, הוא אומר לפי שאין מדליקין. בשוליים יש הערה או גרסה, מי טיימה, אז אמר לי לפי שאין אין מדליקין, והרשל כך צריך לומר, לפי הרשל הוא מוסיף אמר לי לפי שאין מדליקין, ועין באורך ערך לפי פירוש שאין מדליקין. מה פירוש הפסקה הזאת? כלומר, קבלה היא כך שאין מדליקין, מסורת, בלי נתינת טעם. הגמרא ממשיכה, יש כאן צורת פפיון, ובשוליים כתבנו שהבלטנו המילים איטיבי או איני, קושיות על רבא. רבא אמר אין מדליקים על ידי התערובת הזאת, ועל שגוזרים לפי רשי, ושורת הגמרא, קושיה איטיבי, קרח דבר שמדליקים בו, אגבי דבר שאין מדליקים בו, אין מדליקים בו. רבי שמעון בן גמליאל אומר שבית אבא היו כורחים פתילה על גבי אגוז ומדליקין. עכשיו אגוז הוא לא משמש כדבר שמדליקים בו, אבל הם כורחו פתילה על האגוז וזה אפשר להם להדליק. קטני מיהת מדליקים. מרב שמעון גמליאל רואים שכן מדליקים. אם מוסיפים פריט או חומר כשר. הגמרא דוחה והגמרות המסומנות כעת יש לנו חלק כמה שורות בסוגריים. אם אנחנו נדלג על השורות האלו, הגמרא ממשיכה את הקושיה ואומרת מה אליו להדליק. מה שקראנו קטני מיד מדליקין, מה אליו להדליק, הפתילה עם האגוז, לא להקפות. זאת אומרת תועלת האגוז הוא לא לשם הדלקה בכלל, זה כדי שיהיה הפתיל צף בשמן. אי להקפות מי טיימא דתנא קמא, אז למה התנא קמא אסר? אז הגמרא תסביר שכולה אפשר להליל. אנחנו נחזור כמובן על זה, אבל בינתיים נחזור על מה שדילגנו. ראינו שאצל רב שמעון גמליאל הדליקו, ואז הגמרא אמרה קטני מיד מדליקים. רש"י כותב קטני מיה בדרבי שמעון מדליקין, ואף אגב דאגוז לא חזי לפתילה, הוא לא ראוי לפתילה, על ידי תערובות שפיר דמי. כעת יש לנו קטע בסוגריים. אמלי רבה שהקשו עליו, אמלי אדמוטפית לי מרב שמעון גמליאל, עד שאתה מקשה עליי מרב שמעון גמליאל, סי עיינו מדתנא קמא, למה לא להביא סיוע מהתנא קמא? התנא קמא אמר שאם קרח דבר שמדליק בו על גבי דבר שאין מדליק בו, אין מדליקים בו. זה דווקא תואם לעמדת רבה. אז למה ראו מהמקור זה קושיה על רבה? הלא קשיה, השאלה הזאת אינה שאלה. מעשה רב, הטעם שיקשו מרב שמעון גמליאל בגלל שזה היה מעשי, זה היה למעשה, וזה מגביר את הכוח להביא הערה, וכאן זה קושיה מזה. מכל מקום קשיה, מה אליו להדליק? מה שכתוב שהיו כורחים פתילה על גבי אגוז כדי להדליק הפתילה עם האגוז. הגמרא דוחה, לא להקפות. תועלת האגוז היה להקפות, כוונה להציף צף, לגרום לכך שהפתילה תצוף בשמן. שואלת הגמרא, אי להקפות מה הייתה מדקה לכמה, אם כל הסיבה או התועלת של האגוז זה כדי שהפתילה תצוף, למה תנא קמא אסר? אומרת אין כאן שתי דעות, כולה רב שמעון גמליאל היא וחיסורי מחס והכי קטני, הכל זה רב שמעון גמליאל, רק שהמקור היה בקיצור. והנה השלמת העניין, קרח דבר שמדליקים בו אגבי דבר שאין מדליקים בו, אין מדליקים בו. זה כמו רבה, באמת אומרים להדליק עם הכוונה להדליק את הכל, זאת אומרת התערובת לא מועילה, אבל להקפות מותר. אם אתה מחבר דבר כשר עם דבר שלא כשר במטרה שהדבר הלא כשר יהווה גורם שהוא יצוף בתוך השמן, אז זה מותר. שרב משום לא אומר שבית אבא היו כורחים פתילה על גבי אגוז למטרה להקפות. המילה להקפות, רש"י מסביר אותו שהוא תרגום בעצם של המילה וייצף, ומביא פסוק וייצף הברזל, והתרגום שלו וכף הברזלה בספר מלאכים. הגמרא שואלת, אתם רואים עוד פעם הפפיון, עוד אנחנו ממשיכים להקשות על רב. רבה יחמיר, שואלת הגמרא, איני ואמר רב ברונה אמר רב חלב מהותח וקרבי דגים שנמוכו. חלב שהותח רשי מביא מילה לועזי והמשמעות מומס או מותח. אז חומר כזה, חילת מותח, וקירבי דגים שנימוכו, אדם נותן לתוכו שמן כלשהו, שמן קשיר להדלקה, הוא מדליק. אז מה אנחנו רואים? שתוספת קשיר למה שלכאורה פסול, הוא כן מועיל נגד רבה. הגמרא עונה, הני, החלב מותח וקירבי דגים שנימוכו, ממשיכי בעיניו, גם בלי תוספת הם נמשכים אחר הפתילה. הם בעצם אינם בעיה בעניין הלכות שבת. זה לגבי החלב מהותח וקירבי דגים שנימוכו, בעיניו הם דולקים יפה. והני, מה שאמרו חכמים שלא להדליק, לא ממשיכי בעיניו, הם לא נמשכים כשהם לבד, בלי תוספת, בלי תוספת שמן כשר. וגזרו רבנן על חלב מהותח ובלי תערובת שמן, משום חלב שאינו מהותח. זה כבר סיפור אחר. חלב שאינו מהותח לא נמשך אחר הפתילה. ועל קרבי דגים שנימוכו, כלומר בלי תערובת, גזרו לא להשתמש בקרבי דגים שנימוכו, משום קרבי דגים שלא נימוכו, אלו לא נמשכים אחר הפתילה. שואל הגמרא, ולגזור נמי חלב מהותח וקרבי דגים שנימוכו, שנתן לתוכן שמן, שאמרנו שזה מותר, למה? בוא נגזור, משום חלב מהותח וקרבי דגים שנימוכו שלא נתן לתוכן שמן. אז הגמרא עונה, למה אנחנו לא גוזרים עד כדי כך? היא גוף הגזרה. החומרים האלו, קרבי דגים שנימוכו בלי תוספת השמן וחלב מהותח בלי תוספת השמן הקשר, הפסול שלהם הוא רק גזרה, כפי שהגמרא תיארה. וענה נקום ונגזור גזירה לגזירה, ומה אנחנו לפי ההצעה שלך לאסור גם איך שהוסיפו שמן קשר לדברים האלו? זה כבר מרחיק לכת, זה נקרא גזירה לגזירה, בזמן שהחומרים האלו בלי תוספת הם עצמם אינם עשויים אלא משום גזירה. אז הכלל הידוע שלא גוזרים גזירה לאסור דבר שעתו דבר שהוא עצמו עשו רק משום גזירה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, פתילות ושמנים שלא להדליק בהן לשבת, אין מדליקים בהן במקדש, למנורה, בהיכל. הגמרא, תני רמי בר חמא, פתילות ושמנים שמו חכמים אין מדליקים בהן בשבת, אין מדליקים בהן במקדש, משום שנאמר לעלות נר תמיד. הוא תני לה, זאת אומרת רמי בר חמא לימד את הברייתא הזאת, והוא אמר לה, הוא גם הסביר מה זה להעלות נר תמיד, כדי שתשלהבת עולה מאליה ולא שתהיה עולה על ידי דבר אחר. רשי כותב, ולא שתי עולה וכולי, ולא שתי צריכת תיקון והטייה. אז כמו שבשבת אנחנו מקפידים על כך שתדליק בצורה כזאת שלא יהיה שום צורך להטות, כפי שהסברנו כבר בעבר, גם במקדש, גם בהדלקת המנורה, מתי אתה מקיים מצוות הדלקה, שהוא דולק ברמה כזאת שלא תהיה עולה על ידי דבר אחר. Okay, יש לנו משולשים, ובשוליים הסברנו, אנחנו מסבירים שהם קושיות על הנעל. זאת אומרת, אמרנו שיש להשוות את דיני שבת לדיני מקדש, או דיני מקדש לדיני שבת. כאן אנחנו נראה משהו אחר. תנן, מבלעי מכנסי כהנים ומהי ומהמייניהם האבנתים היו מפקעים ומהן מדליקים. ברש"י כותב היו מפקיעים, קורעים ועושים פתילות בשמחת בית השואבה שהיא בעזרת נשים בבית המקדש. אז המקור הזה מתייחס לשמחת בית השואבה ויצירת פתילות בין היתר מהאבנת שהיה עשוי גם מצמר, למרות שצמר הוא אינו קשר לעשיית פתילות לגבי שבת, וכשנוגע לבית המקדש כן מדליקים בהן. הגמרא עונה, שמחת בית השואבה שני, עד כה דיברנו על המקדש, זה הכוונה לא הייתה לאבוקות של שמחת בית השואבה אלא למנורה שישב בהיכל של בית המקדש. זה שונה, מה שכותב, זה לא כתיב להעלות בה, בוא נראה תמיד, ולאו דאורייתא היא, מה ששמחו עם האבוקות האלו בשמחת בית השואבה, זה לא מצווה מן התורה. לכן אפשר להשתמש גם בחומרי בירה שהם לא קשרים לשבת, אבל כשמדבר במנורה של בית המקדש, כן, להעלות נר תמיד כמו שדרשנו, וזה הופך אותו להיות דומה למה שאמרנו לגבי נרות שבת. תשמע, עוד פעם קושיה על ההשוואה בין מקדש לשבת. תשמע, דתני רבה בר מתנה, בגדי כהונה שבלו מפקעין אותן, מהן היו עושים פתילות למקדש. מי לאו דקיליים, כאן מדובר בגדי כהונה, זה יכלול גם את האבנת שהיה בו צמר. ומה זה כליים? כי יש צמר ופשתים באותו פריט. הגמרא אומרת לא, דבוץ, הבוץ הוא פשטן לבד. ורש"י כותב בשאלה מהי לאו דקיליים כגון אבנת, אז הגמרא דוחה, מה שכתוב פה בגדי כהונה הוא לא מתכוון לאבנת אלא לבגדים שהיו עשויים רק מפשטן, זה קשר להדלקה. כעת הגמרא תעסוק בענייני חנוכה ובפרט החנוכיה, באיזו חומרים מדליקים הפתילות, השמנים. יש בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, ואנחנו מציינים שזה ממשיך עד עמוד ב', צורת בית שתראו, דעות בעניין פתילות ושמנים הראויים לנר חנוכה. כמובן בקשר לחנוכה בימי חול אין השיקול של שמע יתה תופס, שזה קשור לאיסור הבערה. בחנוכה בימי חול אין בעיה כזאת, אבל עדיין יש מה לברר. אמר רב הונא, פתילות ושמנים שמעו חכמים אין מדליקים בהן בשבת, אין מדליקים בהן בחנוכה, בין בשבת בין בחול. כלומר גם ימי חול של חנוכה לא נשתמש בדברים שלא היינו משתמשים בו לנרות שבת. אמר רבה, מי טעמה דרב הונה? תשובה, כסבר, כבתה עם נר חנוכה נכבה. וזה הסבר אגב לנרות חנוכה בימות החול. לפי רב הונא זקוק לה, אתה חייב להדליק אותו מחדש. רש"י כותב זקוק לה לתקנה, אם כך צריך לכתחילה לעשות יפה, דלמה פשע ולא מתקן לה, אז אם אתה משתמש בחומרים שלא משמשים בהם בשבת, יש חשש שהנרות חנוכה יחבו, ואתה לא תחזור להדליק אותם בזמן שקפת לפי רב הונא זקוק לה, אתה כן צריך להדליק אותם מחדש. ועוד, ומותר להשתמש לאורה. זה הסבר לחנוכה שנופל בשבת. מה שאנחנו אומרים שבת חנוכה, מאחר שמותר להשתמש לאורה של נרות חנוכה, נכון, זה לא כמו שאנחנו פוסקים, כמו שאנחנו נוהגים, אבל לפי רב הונא מותר להשתמש לאורה. ולכן אם אנחנו בשבת חנוכה, אומר רש"י, יוקח בשבת אסור שמא יתה לצורך תשמיש, כמו שנרות שבת משתמשים לאורה, אמנם לא קוראים לאור הנר, זה גם נגענו בזה בעבר, אבל מאחר שמותר להשתמש לאורה של החנוכיה, אז שבת חנוכה יש להקפיד להשתמש רק בחומרים הקשרים שלו יבוא לידי הטיה. ורב חסתמר, מדליקים בהן בחול אבל לא בשבת. הפתילות ושמנים שאינם רואים לנרות שבת, אפשר להשתמש בהם להדליק החנוכיה בימות החול, אבל לא שבת חנוכה. כסבר, אז הסבר לרב חיסטה, קבתה אין זקוק לה, לכן בחול מותר להשתמש בחומרים שלא היינו משמשים בהם בשבת, ומותר להשתמש לא רע. זה סיבה שבשבת חנוכה יש להקפיד דווקא לחומרים הקשרים. אמר רב זירא, אמר רב מתנה, ואמרי לה גרסה אחרת מבחינת השמות, אמר רבי זירא, אמר רב, פתילות ושמנים שמו חכמים אין מדליקים בהן בשבת, מדליקים בהן בחנוכה, ואין בחול בין בשבת, כלומר שבת חנוכה. אמר רבי יומיה, מי תאים עד הרב, כסבר קבתה אין זקוק לה, ולכן אפשר להקיל בחנוכיה ללא חשש שיחבה, כי אפילו אם זה יחבה הוא לא חייב להדביק אותו מחדש. ולגבי ההתר של שבת חנוכה, ואסור להשתמש לאורה, בלאו הכי אסור להשתמש לאור נר חנוכה, אז אתה לא, אין כאן בעיה שתבוא להטות, כי אתה כבר מרוחק מהנרות האלו של החנוכיה. רש"י כותב, ואסור להשתמש לאורה בשורה ראשונה, למה אסור להשתמש? שיהיה ניכר שהוא נר מצווה, ולקה למחש להטיה. כעת יש לנו פס כפול, ובשוליים כתבנו שלבים שבהם סיפרו הטעם של רב לאביי. מקודם נאמר לו בשמו של רבי יומיה ולא קיבלי את ההסבר, ואחר כך בשמי רבי יוחנן וקיבלי. הגמרא, אמרו רבנן קמי דבאי משמי דרבי יומיה. הגמרא שלנו לפני ארבע שורות בשאלה מה הייתה עם הדרב, רבי יומיה אמר מה שהוא אמר, את שתי הנקודות אלו, קפתה אין זקוק לה ויעשו להשתמש לאורה. עכשיו נאמר הדברים האלו לאביי משמי דרבי יומיה, והוא רבי ולא קיבלה. כי את הרבין אמרו רבנן קמי דבאי משמי דרבי יוחנן וקיבלה. אמר, ואז אביי אמר, אי זכאי גמירתי לשמייתא מעיקרא. אם הייתי ראוי לכך, הייתי זוכה ללמוד את הטעם מוקדם, אז בפעם הראשונה שנאמר לי, אז הייתי מרוויח מזה, כלומר, אם הייתי זוכה, אז הייתי לומד אותו כבר בהתחלה, מאז שאמרו בשמי דרבי יומיה. שורת הגמרא והגמרא, אבל בסופו של דבר הוא כן למד את זה. אז על מה מתעונן אביי שאם היה זכאי היה לומד אותו בהתחלה? הגמרא עונה, יש נפקא מינה. נפקא מינה לגרסה דיינקותא. רש"י כותב, גרסה דיינקותא מתקיים יותר משל זקנה. מה שאתה לומד בצעירות הוא מתקיים יותר ממה שלומדים בזקנה. ויש את המשנה באבות שאינו דומה הכותב על נייר מחוק לכותב על נייר חדש. הגמרא שואלת, וכבתא אין זקוק לה? זה אחד מהטעמים, חלק מההסבר שאמרנו מקודם, למה רב מתיר בשמנים שעשו לשבת מותר לחנוכיה. כי מה? כי כבתא אין זקוק לה. ורמינו, ועל זה אנחנו נקשה. אנחנו לומדים בעניין חנוכה מצוותה, המצווה של הנרות חנוכה, מי שתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. מה אליו? מה זה אומר לי שהמצווה הוא מי זה עד לזה? תאי כבתא הדר מדליק לה. אז רואים שכבתא כן זקוק לה. הגמרא אומרת, לא, דאי לא אדליק, מדליק. מה שכתוב פה, מצוותה מי שתשקע חמה עד שתכלה רגל מן השוק, זה אומר שאם לא הדלקת בהתחלה, בשקיעת החמה, יש לך זמן להדליק עד שתכלה רגל מן השוק. תוספות כותב פה, דאי לא מדליק, מדליק. אבל מכאן ואילך עבר הזמן. כל אחד יכול להמשיך בלימוד התוספות, אבל מבחינת פשט בגמרא זה הכוונה. ממשיך הגמרא, ואי נמי לשיעור. מה שכתוב פה, מי שתשכח חמה עד שתכלה רגל מן השוק, זה כמות השמן שאתה צריך לשים בנרות, ולא בא ללמד שאם כבתא אז אתה צריך להדליק אותה מחדש. ראינו את הביטוי עד שתכלה רגל מן השוק, ועד כמה? מה זה עד מתי? אמר רבא ברבא חנא רבי יוחנן, עד דקליה רגלה דתלמודאי, עד שקלה האנשים האלו של תלמודאי. עכשיו רש"י מסביר מה זה ריגלה דתלמודאי. כותב רש"י, שם אומה מלקטי עיצים דקים ומתעכבים בשוק עד שהולכים בני השוק לבתיהם משחשיכה, ומבעירים בבתיהם וכשצריכים לעיצים יוצאים וקונים מהם. אז עד שאותם נקרא להם סוחרי עצים כבר לא מסתובבים, זה סוף הזמן של נקרא לזה הדלקת הנרות. תנו רבנן. אני רק נציין, כמו שאנחנו מציינים בעבר במסגרת השיעורים שלנו במבט התלמוד, אנחנו לא נוגעים בעניינים הקשורים להלכה למעשה. אנחנו רק באים להסביר את הגמרא באופן פשוט, והוא מהווה את הבסיס שממנו נבנית ההלכה למעשה. אבל כל אחד שרוצה לדעת הלכה למעשה כמובן יעיין בספרי הלכה, ואת הצורך להתייעץ עם פוסקי הלכה מוסמכים. נמשיך בגמרא, תנו רבנן. יש כעת פס כפול בסימונים, ובשוליים כתבנו שלוש דרגות בקיום מצוות נר חנוכה. עוד נקודה, מחלוקת בית שמאי ובית הלל איך לנהוג במהדרין מן המהדרין. תנו רבנן, מצוות חנוכה, כלומר המצווה הבסיסי נר איש וביתו. כלומר, מספיק בנר אחד לכל הבית. דהיינו כל יום של חנוכה, ללא קשר למספר האנשים בתוך הבית, נר אחד בכל יום. והמהדרין, נר לכל אחד ואחד, נר אחד כל יום. אין בשתי הדעות האלו אין מציאות של חנוכיה עם מספר נרות, אלא מה זה מהדרין? אלו הם זה המצב שלפי מספר בני הבית כל אחד ידלק סך הכל נר אחד בכל לילה. והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך פוחת והולך. ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך. יש דיון בראשונים האם המהדרין מתייחס גם למספר אנשי הבית, שכל אחד יעשה כך. רש"י כותב בעניין המהדרין, הוא אומר והמהדרין אחר המצוות עושים נר אחד בכל לילה לכל אחד ואחד מבני הבית. ועכשיו לגבי מהדרין מן המהדרין, תוספות אומר והמהדרין מן המהדרין נראה לרי בית שמאי ובית הלל לא קיימי אלא הנר איש וביתו. זאת אומרת יהיה רק חנוכיה אחת, המצווה העיקרי אמרנו נר אחד בכל לילה, נר אחד סך הכל, ללא קשר למספר אנשי הבית. אז מהדרין מן המהדרין הוא ההידור המבורך יותר שנבנה על המקרה של נר איש וביתו, שכן יש יותר הידור דיקה הקרה כשמוסיף הולך או מחסר, שהוא כנגד ימים הנכנסים או היוצאים. אבל הוא ממשיך תוספות, אם עושה נר לכל אחד אפילו יוסיף מכאן ואילך לקה הקרה, שיסברו שכך יש בני אדם בבית, אם אנשים שעוברים על יד בית כזה יראה הרבה נרות, הוא יחשוב שזה פשוט מספר האנשים בבית, לא יבחינו שזה גם לשם להוסיף או לחסר. אבל אם יש רק חנוכיה אחת עם תוספת נרות לכל יום, אז זה המהדרין מן המהדרין. אנחנו נחזור לגמרא. אמר אולה פליגי בתרי אמוראי במערבה, רבי יוסי בר רבין ורבי יוסי בר זווידה, שני אמוראים שהיו בארץ ישראל, יש להם מחלוקת בעניין הטעמים שעומדים מאחורי בית שמאי בית הלל. חד אמר תעמד בית שמאי שפוחת והולך כנגד ימים הנכנסים. ביום הראשון, אז יש כולל היום הראשון, יש שמונה ימים, ביום השני נשאר שבעה ימים, ביום השלישי נשאר שישה ימים, זה ימים הנכנסים. כמה ימים כולל היום שאתה עומד בה, כמה ימים צפויים עדיין לבוא. ותאם עד הבית הלל שמוסיפים והולכים כנגד ימים היוצאים. יום ראשון זה רק יום אחד, זה יום שני, אז שני ימים עברו כולל היום שאתה עומד בו. זה הכוונה לימים היוצאים. ולכן לפי בית הלל, כשאתה מגיע לסוף חנוכה אז אתה מדליק שמונה נרות, שמונה הימים עברו. וחד אמר תעמד בית שמאי כנגד פרי החג, הכוונה בחג הסוכות ביום ראשון מקריבים 13 פרים, ביום שני של סוכות 12, ביום שלישי 11 עד שאתה יורד לשבעה פרים. אז מה אנחנו רואים בסוכות? אתה מתחיל עם מספר גבוה ואז יורד. בעניין הקשר בין פרי החג לחנוכה, אנחנו מפנים לספר הערות של רב אלישיב, שהוא נותן הסבר יפה. אבל אנחנו נתקדם בגמרא. ותאמה דבית הלל שמוסיפים דמעלין בקודש ואין מורידין. הייתי מציין שהתפילה שאנחנו אומרים בשעת הדלקת הנרות מחזק את זה, את ההגדרה הזאת, מה זה קודש אצל נרות חנוכה. אז אנחנו אומרים הנרות הללו קודש הם. הגמרא ממשיכה, אמר רבי חנינא אמר רבי יוחנן, או רק לפני שנתקדם, אמרנו מושג פה דמעלין בקודש, כשאתה עסוק בענייני קדושה, השאיפה היא לעלות, להוסיף, וזה הכוונה לטעם שבית הלל לזה שיום ראשון רק יום אחד, יום שני שניים, כי מעלין בקודש ואין מורידין. אמר רבא בר חנא אמר רבי יוחנן, שני זקנים היו בצידון, אחד עשה כבית שמאי ואחד עשה כדברי בית הלל. זה נותן טעם לדבריו כנגד פרי החג, וזה נותן טעם לדבריו דמעלין בקודש ואין מורידין. זה אגב תואם לחד אמר השני שראינו בגמרא. יש ששואלים איך ייתכן שאדם יעשה כבית שמאי, הרי במסכת ברכות ראינו שמי שעושה כבית שמאי הוא עושה לא טוב, ועם הסיפור אצל רבי טרפון, מי שזוכר ממסכת ברכות, אפילו יכול לסכן את עצמו. אז מה פתאום שיעשה כבית שמאי? אז ראיתי בספר של רב אלישיב, זה ההגבלה לא לעשות כדברי בית שמאי, זה רק כשמדובר בהנהגות שהן מעיקר הדין. אבל כאן אנחנו מדברים על הידור מצווה, ובהידור מצווה אין אותו הקפדה. הגמרא ממשיכה, תנו רבנן, נר חנוכה, איפה ממקמים את הנר חנוכה? אז מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, ואם היה דר בעלייה מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים, ובשעת הסכנה, סכנה מגויים שהיו מצערים יהודים, בפרט בימים שהיהודים היו מדליקים נרות. רשי, סליחה, תוספות מביא קצת יותר רקע לעניין הזה. הוא אומר, בשעת הסכנה נראה לרי, דהיינו בחייתו חברי לבבל. זה אומה שקשורים לפרסים שהם הגיעו לבבל, כי דבר פרק קירה מהו לטלטל שרגה דחנוקתה מקמי חברי בשבתה. שם הגמרא שאלה האם אפשר לטלטל את החנוכיה בגלל החשש מאותם חברים, אותה אומה בשבת. אז זה מראה שהיה סכנה מהגויים, כפי שמסופר בהמשך המסכת. אז בשעת הסכנה אז מניחה על שולחנו ודיו. תוספות ממשיך אגב עם שאלה מעניינת, נחזור לתוספות, ואם תאמר דעת שולחנמי, איך זה פותר בעיה? גם שולחנמי יקחו אותו, כלומר בגיטין רבא בר חנא חלש עת החברה שקו שרגע מקמיו, וראינו באמת זה קרה. ויש לומר זה אין רגילות כל כך לחפש בבתים, לכן זה לא מהווה סכנה, לכן בשעת הסכנה זה העיצה מניחה על שולחנו ודיו. ממשיך הגמרא, יהיה לנו בשורות הבאות משולשים, ובשוליים כתב מתחת הכותר מבנה אלו, זה, אלו מהווים מעקב, צריך נר אחרת להשתמש לא רע, והמשולש הפוך אין צורך לזה. הגמרא אמר רבה, צריך נר אחרת להשתמש לאורה. אמרנו מקודם, ראינו דעות, שנרות חנוכה אסורים להשתמש לאורה. אז אם אדם בכל זאת רוצה, אז הוא צריך להדליק נר נוסף שלא קשור לחנוכיה. ורש"י מוסיף פה, דאי לא הווה הכר. הנושא של הכר ראינו בתחילת העמוד, רש"י בשורה הראשונה ראינו, ואסור להשתמש על רש"י A, ניכר שהוא נר מצווה. ואז זה היה סיבה שמותר להשתמש, מותר להדליק באותם חומרים שפסולים לנרות שבת, לנר, מותר לנר חנוכה, בגלל שהוא לא ישתמש באורה מלכתחילה. וזה הכוונה שם למעלה ולקע למח השלט היה. וגם פה רש"י על נר אחרת אומר לעשות הקר לדבר, מה זה מועיל, שאותו נר אחרת יהווה מקור אור בניגוד לחנוכה עצמה, שאני לא משתמש לו רע, שיהיה מוכר, הקר, שהוא לשם מצווה. וגם רש"י, עוד מעט אנחנו נתייחס לעוד רש"י בנקודה הזאת, המשך הגמרא, ואי איקה מדורה לא צריך נר אחרת. למה? ורש"י כותב, ואיקה מדורה אש לא צריך נר אחרת, לפי שמשתמש לו המדורה ויש הקר, הקרה שהנר, כלומר של החנוכיה, של מצווה היא. והגמרא ממשיכה, ואי אדם חשוב הוא שאינו רגיל להשתמש לאור מדורה, אף אגב דאיקה מדורה, צריך נר אחרת. ואם לא, אז אין לי את ההיכר שהחנוכיה היא לשם מצווה. שואלת הגמרא, שאלה שידועה לכולם, מהי חנוכה? כלומר, איזו נס קבעו נקרא לזה היום טוב הזה? דתנו רבנן בכ"ה בכסלו. אנחנו מביאים כאן מקור שמופיע במגילת תענית, שם יש רשימה של ימים עם תאריכים שלא מתענים בהם, ויש חלק מהם שגם לא מספידים בהם. אז בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה אינון, שמונה ימים הם, דלו למספד בהון ודלו להתענות בהון. מה קרה? מה הרקע? שכשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל בבית המקדש, וכשגברה מלכות בית חשמונאי מצחום, בדקו ולא מצאו על הפח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס, והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהליל והודעה. הודעה, כלומר, על הניסים שאנחנו אומרים ב-18 וגם בברכת המזון. רש"י מציין גם ולומר על הניסים בהודעה, בברכת נודה לך בברכת המזון, הוא במודים ב-18. תנן התם. כעת אנחנו ניגע בכמה נקודות, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא גמל טעון פשטן ודלקה בנר חנוכה שמונח ברשות הרבים. עוד נקודה, גובה של נר חנוכה. הגמרא, תנן התם, זה במסכת בבא קמא, גץ היוצא מתחת הפטיש ויצא והזיק וגרם דליקה, חייב, מי שיצר את הגץ הוא חייב לפצות על הנזקים. גמל שטעון פשטן ועובר ברשות הרבים ונכנסה פשטנו לתוך החנות ודלקה בנרו של חנווני, כאילו על הדלפק של החנות היה נר תוך החנות, והפשטן הזה היה כזה רב, כל כך הרבה, שהוא נכנס לחנות ודלקה בנרו, והדליק את הבירה, אחרי שהפשטן התחיל לבעור, והבעל הגמל ממשיך עם, עם הגמל ללכת, אז האש נגע בכל ה, כל הבניין ושרף אותו. בעל הגמל חייב, רש"י כותב, בעל הגמל חייב שלא היה לו להגדיר בחבילתו שתיכנס לחנות. ממשיך הגמרא, הניח חנווני את נרו מבחוץ, חנווני חייב, ובעל הגמל לא צריך לקחת בחשבון עד כדי כך גם נגד נרות שעומדים בחוץ. לא היה לבעל החנות להעמיד נר שם בחוץ, הרי ידוע שעוברים ושווים שם וזה יכול לגרום דליקה. זה לגבי נר שבחוץ. המידע אומר בנר חנוכה פטור, בנר חנוכה שהחנווני הניח מבחוץ ועקב כך נגרם דליקה על ידי הגמל וכדומה, פטור, החנווני פטור מנזיקין. אמר רבינה, זאת אומרת נר חנוכה מצווה להניחה בתוך עשרה, מבחינת גובה הוא אמור להיות תוך עשרה טפחים מהרצפה. זאת אומרת, רש"י כותב, הדי קטני בנר חנוכה פטור, זה מראה שכל הסיפור הזה עם הגמל והפשטן וכולי, זה מראה שגובה החנוכיה הוא דווקא בגובה שיכול להיות במציאות אותו סכנה שתיארנו. ממשיך הגמרא ואומר, די סך גדיית למעלה מעשרה, אם אפשר להגביר את החנוכיה למעלה מעשרה, למה לי היה מקום לניזק במקרה של שריפה לטעון, היה לך, אומר לבעל החנווני, היה לך להניח למעלה מגמה ורוחבו, היה לך להגביה את, את החנוכיה שהגמל שלי עם המטען לא היה פוגע. ומזה שאין לניזק תביעה, מראה שבעל החנוכיה, דהיינו בעל החנות, היה לא, נקרא לזה הגבלה, שלא היה יכול להניח אותו בכזה גובה, כי מצווה להניחה בתוך עשרה. הגמרא דוחה, ודילמה, אני הייתי אומר שגם למעלה מעשרה הוא יוצא, אז למה לניזק אין תביעה? אי מתחלי טובה, אם היינו מטריחים את הבעל החנות עם החנוכיה יותר מדי, כאילו מחייבים אותו להדליק אותו בגובה, עתי לאמנוי ממצווה. כלומר, צריכים להיזהר לא להטריח מדי על אנשים, כי זה גם יכול להביא לידי אי קיום המצווה. אבל מזה שאין לניזק טענה, זה לא מוכיח העיכוב להדליק אותו דווקא תוך עשרה, אלא כמו שאמרנו, אם אנחנו מחייבים אותו להגביה, אז זה יגרום לכך שהוא יימנע מקיום המצווה. כעת יש לנו צורת פפיון, וסימנו וכתבנו בשוליים מימרות של רב כהנה. אז המימרה הראשונה, אמר רב כהנה, דרש רב נתן בר מנימי משמי דרבי תנחום. אנחנו ממשיכים לדף חף בית עמוד א', נר של חנוכה שניחה למעלה מ-20 אמה פסולה כסוכה וכמבוי. כמו בסוכה אין להניח שכח גבוה מ-20 אמה, ובכניסה למבוי, אם אדם מתיר את המבוי לטלטול על ידי הנחת קורה מעל הכניסה, בשני הדברים האלו צריכים להקפיד לא להגביה יותר מ-20 אמה. אז גם נר חנוכה לא להניח אותו למעלה מ-20 אמה. למה? כי רש"י כותב פסולה בשבוע הראשון, לא שלת בעינה למעלה מ-20 אמה. אנשים לא שמים לב לראות, הם לא מסתכלים על דברים שהם בגובה רב כזה, ולקה פרסומי ניסבים, אני מניח את החנוכה כל כך גבוה ואנשים לא שמים אליו לב, אז לא קיימתי פרסום הנס, שזה דבר עקרוני בנושא של נרות חנוכה. עד כאן שיעורנו להיום.